הדרך לבית. כל מה שרוכשי וסוחרי דירות צריכים לדעת. מבית מדלן.
ברוכים הבאים לפודקאסט החדש של מדלן, הלוח של הקונים. אני מיכל פלד פליישר, מנהלת התוכן של מדלן, ואיתי רם גפן, ראש צוות המחקר של מדלן. בפרק הזה נעסוק באחת השאלות הכי קריטיות לרוכשי דירות. איך מצמצמים את הסיכוי שתתחרטו על הרכישה? אנשים בדרך כלל נוטים להגיד כמה הם מרוצים מהדירה שהם רכשו, וכמה היא נפלאה. ואתה שואל אותם איך בדירה החדשה, אפילו אם הם רק שכרו אותה, הם אומרים נהדר ונפלא. אבל באמת של החיים, אחוזי החרטה מאוד מאוד גבוהים. אנחנו במדלן ערכנו סקר בקרב למעלה מ-500 איש, שרכשו דירה בחמש השנים האחרונות, לאו דווקא בעזרת מדלן, וגילינו שאחד מכל שלושה בעצם מתחרט על משהו, שקשור בדירה שהוא רכש. רכישת דירה היא העסקה הפיננסית הכי גדולה שרובנו נערוך בימי חיינו. היא כוללת סכומים עצומים שלוקח שנים לחסוך, התחייבות לתקופה ארוכה בצורת משכנתה, ואם זה לא מספיק, היא באמת משפיעה על איך יראו החיים שלנו מאותה נקודה ואילך. ולא רק שלנו, אלא גם של הילדים והמשפחה שלנו. אם הם ילמדו, כמה רחוק הם יצטרכו ללכת כדי להגיע לגינה הקרובה, מי יהיו החברים שלהם ואיך יהיו המורים שלהם. בחירת דירה היא החלטה משמעותית שיכולה לשנות את לאנשים את החיים. הבעיה היא שאפשר בקלות לטעות לאורך הדרך. ואז מה? מתבאסים. אז היום אני ורם נדבר קצת על איך להתבאס פחות. בין אם קניתם את הדירה או שכרתם אותה, איך אתם יכולים לדעת לקראת מה אתם הולכים. מאז שמדלן הוקמה בשנת 2012, אנחנו מתעסקים בעצם עם השאלה הזאת, על איך גורמים לאנשים להתחרט פחות על עסקה שהיא כל כך מהותית ומשמעותית בחיים שלהם. אז בכל הקשור לרכישת דירה, או בעצם לבחירת דירה, לא סתם אומרים שידע הוא כוח. במקרה הזה הוא גם חוסך לנו לא מעט כאבי לב והתבאסות. בואו נפתח עם הנושא שהכי מעניין ישראלים, כמו שאמרת, וזה העניין של המחירים והכסף. איך אני יודעת אם שילמתי מחיר יותר גבוה או יותר נמוך מהשכן שלי, אם עשיתי עסקה טובה, אם יש פוטנציאל לעליית שווי. כמו שאמרנו, זה באמת עסקה פיננסית גם, רכישת דירה.
אז בואי נתחיל מהשאלה של איך אני יודע אם עשיתי עסקה טובה. אז קודם כל, התשובה היא, אתה לא יודע. ב-100% אתה לא יודע. אבל כן, איך אני יכול לצמצם את הטעות שלי, או לחזק את התחושות שלי? אז דבר ראשון, לבדוק את ההיסטוריית עסקאות בסביבה, חפש נכס שדומה לנכס שאתה מסתכל עליו מבחינת שטח, מבחינת שנת בנייה.
איך אני עושה את זה?
אוקיי, אז דבר ראשון, לך למדלן, תסתכל על ההיסטוריית עסקאות בסביבה, תחפש נכס שנמכר לאחרונה, שיש לו מאפיינים דומים לנכס שאתה מסתכל עליו, מאפיינים דומים זה אומר כמות מספר חדרים, שטח, מיקום בתוך השכונה ושנת בנייה של הבניין. אם מצאת כזה, בדרך כלל, אם אתה מסתכל, בדרך כלל, אם תסתכל שנה אחורה, חצי שנה אחורה, אתה תהיה באותן רמות מחירים, למרות שיש כל הזמן, יש תנודתיות כל הזמן מבחינת המחירים, חצי שנה, שנה אחורה זה מספיק טוב, ותראה אם ההצעה שקיבלת היא בסביבה. צריך לסייג ולומר, יש כל מיני דירות שיש מידעים לגביהם שאנחנו לא יכולים לאסוף, למשל, אורפי, או עם חזית לרחוב, נוף, מעוצב אדריכלי, לא מעוצב אדריכלי, NDT, זה נותן לך איזשהו בנצ'מרק להתחיל ממנו.
איפה אני יודעת איפה המחיר נגיד הכי עלי, הרי, טוב, זה, לדעת בדיוק אי אפשר כי זה אימור לחלוטין בסופו של דבר. זה קצת קזינו, אבל יש איזושהי דרך לעשות החלטה מושכלת בקשר לעליית לפוטנציאל עליית השווי.
אז אנחנו אחת לכמה זמן עושים איזושהי בדיקה במדלן של השכונות שהכי צפויות לעלות, ואנחנו מתבססים על, מעבר רק למחירים, אנחנו מתבססים, כמו שאמרנו קודם, גם על מה ההיצע שצפוי בשכונה ביחס לגודל האוכלוסייה, ומה אלו תוכניות מתוכננות בסביבה. זה בעיקר, אז אנחנו עושים איזשהו ניתוח שמתבסס גם על מה ההיצע העתידי, אנחנו מסתכלים 5 שנים קדימה, ביחס לכמות הדירות שיש עכשיו בשכונה, ומסתכלים על תוכניות מסביב, ואז אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, זאת שכונה שיש לה המון ביקוש, את הביקוש שאנחנו יודעים דרך הנתונים הפנימיים שלנו, אנחנו פשוט רואים כמה אנשים צופים עוד בדיוק,
איפה אנשים מחפשים.
מזכיר שזה מדגם של מיליון גולשים מדי חודש, כך שזה מדגם לא רע בכלל, ואז אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, זאת שכונה מבוקשת, ביחס לביקוש, ההיצע העתידי נמוך, ומכאן שככל הנראה יהיו עליות מחירים יותר גבוהות מאזורים אחרים, שבהם ההיצע מאוד גדול, והביקוש הוא לא כל כך גדול.
כן. איפה זה אנחנו רואים את זה בארץ כיום? בעיקר במרכז.
בהחלט. אגב, זה לא, זו תופעה עולמית, כן? איפה שאין עתודות קרקע פנויות לבנייה, צריך לחשוב על פתרונות אחרים, שכוללים הרבה פחות יחידות דיור חדשות. בארץ אנחנו רואים שרוב המנוע צמיחה נמצא בהתחדשות העירונית, שמטעמי צפיפות ותשתיות, אי אפשר עכשיו לקחת בניין של 5 קומות ולהפוך אותו ל-20 קומות. ואז כל פרויקט בעצם בממוצע מייצר עוד, במקרה הטוב, 20 יחידות דיור חדשות. אנחנו מדברים כמובן על תמ"א 38. ואז אפילו נוצר מצב הפוך, שבגלל הטפטופים האלה של דירות חדשות, זה לאו דווקא מייצר היצע חדש, שהוא מוריד את מחירי הדירות, אלא יוצר מצב של כמו מחירה פומבית כזה, של אוקיי, אין הרבה דירות חדשות, אני חייב להצליח לי הרבה, כדי שאני אצליח לשים את היד על הדירה.
אז חלק מהעניין באמת צריך להיות מחקר. איפה בעצם מתחילים את המחקר? במה היית מתחיל? אולי בשכנים בעצם. בואו נדבר על שכנים.
כן.
שכנים זה דבר שמאוד משפיע על איכות החיים, בבניין, בבית, בכלל, אחרי זה אם יש ילדים, זה כמובן במסגרות השונות. איך אני יכול לדעת, או יכולה לדעת, מי השכנים שלי בעצם?
כן. אז קודם כל צריך לחזק את מה שאמרת, לישראלים מאוד 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 חשובה הקהילתיות, זה גם מה שהופך אותנו לעם מאוד מאושר בדרך כלל, בכל המדדי עושר, תמיד הקהילתיות אצלנו נכנסת במקומות הראשונים. אז באמת לישראלים נורא נורא חשוב לגור ליד אנשים כמוהם, לטוב ולרע, כן. ואז באמת הדברים שאפשר לבדוק, קודם כל, מעמד חברתי כלכלי, האם אני הולך לגור ליד אנשים שהם באותה קבוצה כמוני.
קבוצת הדומים.
קבוצת הדומים. כן. שיש לזה הרבה השלכות, תכף נדבר עליהן. ולצערי הרב, יש גם את הסוגיה של הפוליטית, זאת אומרת, אנחנו יכולים גם להסתכל על תוצאות בחירות, ולראות אם אני גר ליד אנשים שהם מאותו מחנה פוליטי שלי.
אותה צורת מחשבה, נאמר את זה ככה.
זה...
למרות שאפשר לגור, אפשר גם לא להסכים בגדול.
כמובן, תראי, גם בסופו של דבר, כשבוחנים גם את תוצאות הבחירות, בדרך כלל הגושים הגדולים הם תמיד אותם גושים גדולים, שהם סך הכל פונים למרכז, כן? אנחנו...
כן.
זה משהו שאנחנו בכל מקרה רואים ברוב השכונות, אבל אלה באמת שני המדדים שהכי יכולים לספר לנו על האוכלוסייה שאנחנו הולכים לגור, לאיתה, אוקיי?
והם מופיעים במדלן גם.
כן, אפשר למצוא אותם.
המדדים האלה, אפשר למצוא אותם בלמ"ס, נכון?
אפשר למצוא אותם בלמ"ס, הלמ"ס מנגיש אותם בצורת אזורים סטטיסטיים, אזורים סטטיסטיים זה תא שטח שהלמ"ס קובע, כדי למדוד כל מיני פרמטרים כאלה ואחרים, והוא מתבסס על בעצם פרמטרים דומים, זאת אומרת, כדי לנסות למצוא איזשהו מכנה משותף בין אזורים גיאוגרפיים, אז בעצם הם מתבססים על גיל אוכלוסייה, שנת בנייה, דברים כאלה, ואז הם נותנים נתונים לפי אזורים סטטיסטיים, ואנחנו במדלן באים ומשנים את ה... לוקחים את האזורים הסטטיסטיים ומאבדים אותם לכדי השכונות, כי זה בסופו של דבר תא השטח הכי...
בקיצור, אפשר למצוא את זה במדלן.
כן.
בהתבסס על הנתונים של הלמ"ס.
נכון.
עכשיו, יש עוד משהו מאוד בסיסי שבעצם צריך לעשות כדי לדעת מי השכנים, שזה לדבר איתם.
כן.
נכון?
אני באופן אישי מתנגד, אני בעד רק להסתכל על מספרים, אבל סתם.
לא, אבל תראה, מהסקר שלנו עולה ש-80% מהאנשים הצהירו שזהות השכנים חשובה להם מאוד 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 כשהם באים לגור בדירה או בבניין, אבל רק 66% טרחו לדבר עם השכנים שלהם לפני שהם בעצם חתמו על העסקה. אז דבר ראשון, תעשו את הדבר הכי פשוט בעולם, תדפקו על הדלת ממול, תציגו את עצמכם, תגידו שלום, אני שוקל לקנות פה דירה, מה אתה יכול לספר לי על השכונה, תראו מי הבן אדם. הדברים האלה משפיעים על היומיום שלכם בצורה אדירה, בין אם זה קריוקי באמצע הלילה, או באמת שתרצו, תצטרכו כוס סוכר, שיהיה ממי לקחת. אם אתם הורים לילדים קטנים, אני תמיד אומרת, לכו לגינה הקרובה עם הילדים, ותראו מי האוכלוסייה, מי יושב, מי מסתובב סביבכם. מה עוד אפשר לעזור לאנשים, איך בוחנים את השכנים? יש לנו עוד משהו להוסיף?
אפשר להיכנס לקבוצות פייסבוק לפני של השכונה.
נכון, אם יש קבוצת פייסבוק של השכונה, אם יש ועד שכונה פעיל.
קודם כל, אם יש קבוצת פייסבוק שהיא פעילה, זה כבר אינדיקציה על שכונה שהיא בסך הכל בריאה. עם אוכלוסייה שאכפת לה מהשכונה, ושם אפשר היום להבין מי השכן הטרחן, מי השכנה שתביא לך את הכוס סוכר, מי השכן שעושה קריוקי, מי השכנה שעושה על האש כל היום. בקיצור, רק דבר אחד שחשוב לי להגיד נגד השיטה של לדפוק בדלת, וזה מבוסס על סיפור אמיתי, אנקדוטה מבוססת... סיפור אמיתי זה שהרבה פעמים מציגים, כשאתה בא לרכוש את הדירה, כולם נהיים מתווכים. כולם מספרים לך
אוקיי,
על כמה...
אוקיי, מה זה אומר?
כולם מספרים לך על כמה נהדר. ואז אחרי שאתה רוכש את הדירה, או אחרי שאתה שוכר את הדירה, מתחילות הכוכביות. כן, בשבת, ארוס וכס. זה ארוס. זאת אומרת, גם אנשים שכבר התחרטו, לא תמיד אוהבים... לתת לך את כל...
להצהיר
כן,
על זה.
בדיוק, לנדב כן. את כל המידע מראש. גם משהו שחשוב לקחת בחשבון. בסוף יש לאנשים אינטרס, כן? אין כמו פשוט ללכת לשטח, כמו שאמרת, ללכת לגינת ששועים. זה יופי של אינדיקציה, לראות מי השכנים, מי ההורים, מי הילדים.
ולראות אם מתאים לכם.
כן.
אפשר גם ללכת לאן?
אפשר, גם לבית ספר לראות מה הווייב של הבית ספר. לא צריך להיות כאילו, גם זה חשוב.
איך אני יודעת עם הבית ספר שבעצם השכונתי הוא טוב, הוא לא טוב?
אז נכון לרגעים אלה ממש אין דרך נתונית לדעת את זה, זאת אומרת כרגע היו בעבר מבחני מיצב שנתנו איזושהי אינדיקציה עם כל הביקורת שאפשר להעביר עליהן, נתנו אינדיקציה גם על האקלים החברתי בבית ספר וגם על ההישגיות של הבית ספר, מ-2018, אם אני לא טועה, המבחנים האלה בוטלו מסיבות כאלה ואחרות. אז נכון להיום, הדרך הכי 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 טובה זה באמת לשאול את ההורים, ולנסות להתרשם לבד, אם ללכת לבית ספר, לראות אם הילדים יוצאים מחויכים או לא מחויכים, איך ההורים שמחכים לילדים בסוף יום, איך ההורים שנראים כשהם מפזרים את הילדים בבוקר, דברים כאלה.
עכשיו, עוד דבר מאוד מאוד חשוב, שקונים דירה, או שעוברים, שוב, זה יכול להיות גם לסוחרי דירות, כל מה שאנחנו אומרים.
כמובן.
פה, רוב מה שאנחנו אומרים
בפירוש.
פה. בפירוש. כששאלנו את הרוכשי דירות, מה היה להם הכי חשוב, אז 57% דרגו במקום הראשון שקט ושלווה. Mm-hmm. מצד שני, אנשים לא באמת יודעים כמה שקטה השכונה שלהם, כי הם לא נוטים לבקר בדירה במגוון שעות של היום. כלומר, אם אתה באת לראות את הדירה בשעה, נגיד, 10 בבוקר, שהילדים בבית ספר כבר, וכולם בעבודה, אז הסביבה תראה לך שקטה ונחמדה. או ההפך, אולי תבוא בשמונה בבוקר, יהיו פקקים ביציאה מהשכונה, שזה דבר מאוד מאוד חשוב. לכן ההמלצה שלנו היא תמיד בעצם לבוא לבחון את הדירה כמה פעמים במהלך היום, או כמה ימים בשעות אחרות, כיוון שאתם יכולים לגלות כל מיני פגמים בשעות שונות, שמשתנים עם הזמן. כמו שאמרתי, אחד הדברים החשובים זה באמת זמן הנסיעה לעבודה. יש המון המון שכונות חדשות בעיקר, אבל לא רק, שסובלות מפקקים איומים, 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 פעמיים ביום, בשעות הבוקר, שיוצאים מהשכונה, ובשעות אחר הצהריים, אחר הצהריים המאוחרות והערב המוקדמות, שאנשים באים, שחוזרים בעצם מהעבודה, ואחרי זה לשבת, כמו שאמר לנו מישהו, מה, אני אלך שלוש פעמים לראות את הדירה? כן, תלך שלוש פעמים לראות את הדירה, כי אחרת כל בוקר תשב שעה וחצי בפקק, ותקלל את היום שהחלטת לעבור לגור שם. ועדיף שתעשה את המאמץ הקטן הזה לפני שתתחרט המון. עכשיו, עוד סיפור ששמעתי על חבר שלי, מה שנקרא חבר אמריטוס, חבר מתוקף היסטורי, אז הוא שכר, הוא רצה להתפנק, הוא שכר לו ולאשתו פנטאוס מהמם עם נוף לים בכוכב הצפון, אחת השכונות הכי יקרות בתל אביב. והם עברו, ושלושה שבועות אחר כך במגרש ממול התחילו לבנות בניין חדש, שגם חסם להם את הנוף, וגם עשה להם רעש, אשתו הייתה בהיריון, שהם החליטו בסופו של דבר להרוס ולעבור משם בהקדם האפשרי. עכשיו, איך אני יכולה לדעת, רם, מה הולך להיות בשכונה בזמן הקרוב? איך אני יודעת בטווח הקרוב, בטווח הרחוק, מה הולך לקרות בסביבה שלי?
אז מאוד מאוד חשוב לדעת איזה תוכניות מקדמים באמת בשכונה, ואם יש לידך מגרש ריק, על אחת כמה, בטח בכוכב הצפון בתל אביב, שאני בטוח שהרבה מאוד יזמים היו שמחים לשים עליו את הידיים שלהם, אז לך תבדוק מה מתכננים לבנות לך במגרש, איך אתה עושה את זה, יש לך שתי אפשרויות, הקשה זה ללכת לאתרים ממשלתיים של, שבהם תוכל למצוא את, את התוכניות, מה שנקרא טאבה,
בטאבה נמצא מה מתוכנן כן. לאזור כולו, למתי?
אז זה תלוי, יש תוכניות שהן, אז צריך טיפה להבין את ה, בעולם הזה, להבין את ה, מה בעצם הסרגל של התקדמות של כל פרויקט, יש פרויקטים שגם של התחדשות עירונית שבכלל לא צריך בשבילם טאבה, כן? שבאמת יותר קשה לעלות עליהם, ובשביל זה יש את מדלן, אתה יכול פשוט לבקש מידע על כתובת, ולראות מה מתוכנן בסביבה של הכתובת שאתה בודק.
שזה בעצם הצוות שלך והטכנולוגיה של מדלן, נכון. שמה עושים?
אז אנחנו באים לפשט גם את הז'רגון התכנוני ככה לשפה של בני אדם, וגם לעשות סדר מבחינת הלוחות זמנים. אנחנו מסתכלים על כל הפרויקטים בישראל, אנחנו בודקים בעצם את במרכאות הרמת ביצוע של כל עירייה, כמה זמן לוקח להם מרגע שתוכנית אושרה בוועדה המקומית, עד שעוברת לוועדה המחוזית, ומהוועדה המחוזית, עד שהיא מקבלת אישור, וכל השלבים האלה שאני לא אעלה את המאזינים שלנו, ואז אנחנו עושים איזשהו ממוצע סטטיסטי של להגיד, אוקיי, פה בעיר הזאת, לפי החמש שנים האחרונות, אנחנו יכולים להגיד שאם התוכנית נמצאת בשלב הזה, עוד X שנים תתחיל הבנייה, ועוד Y שנים תסתיים הבנייה.
אז במדלן פשוט כתוב לך, זהירות הולכים להתחיל לבנות מולך?
או לחילופין.
או לא זהירות.
בדיוק, או לחילופין חדשות טובות, לא מתוכננת בנייה בזמן הקרוב.
איזה עוד סוגים של אינפורמציה שכדאי להצטייד בה בעצם לפני ששוכרים דירה או רוכשים דירה, אפשר למצוא בקלות במדלן?
אני חושב שצריך להבין בעיקר דקויות, זאת אומרת, ולא לסמוך עליו, כאילו לא להיות בגישת היה בסדר. בדרך כלל ההחרטות הן על הדברים שאתה הכי פחות חושב עליהם. נגיד, אני יכול לתת דוגמה על מה שנקרא הליכתיות. כמה נוח לצאת מהשכונה ברגל, אם יש צל, אין צל, זה דברים שנגיד, ממש קל להתבלבל ולהגיד, אני בדרך כלל ברכב, אני ככה, אני ככה, ואז בפעילויות היומיומיות, של ללכת לבית ספר לאסוף את הילדים, או ללכת לקניות, כל מיני דברים כאלה שלאו דווקא מוצאים את הרכב, אז אתה פתאום קולט בונה, לא סבבה לי הרחוב הזה שאין בו טיפה צל, לא סבבה לי המדרכה השבורה הזאת, לא סבבה לי שהכל סביבי זה אתר בנייה אחד גדול, אז זה נגיד דברים ש... כי בדרך כלל אנשים באים ואומרים, אוקיי, אני מסתכל קודם כל על מחיר, ישראלים גם מאוד מאוד אוהבים לחשוב על המחיר קדימה, זאת אומרת, אף פעם זה לא רק מגורים, זה גם צריך להיות איזשהו אספקט של השקעה, אם זה השקעה טובה, ואז מסתכלים על חינוך, אם הבית ספר קרוב או לא קרוב, מנסים להבין אם הבית ספר טוב או לא טוב, ואז כמובן מסתכלים כמה זה קרוב לי לעבודה, עבודה זה כמעט תמיד בארץ שלנו עם רכב, רכב פרטי, ואז כאילו מתחילים ליפול על ה... לא ידעתי שיבנו פה כביש חדש, ולא ידעתי ש... כמו שאמרתי קודם, שלא נוח ללכת ברחובות של השכונה, ולא ידעתי שהנוף הפתוח שלי ישתנה כיוונים לשכונה חדשה. ככה שהחרטה היא לא תמיד מיידית, אתה לאו דווקא מתחרט על האזור מגורים שבחרת, אתה מתחרט גם על ה... דברים שלא בדקת.
תראה, אנחנו, לפי הסקר שלנו, גילינו ש-48% מהאנשים ביקרו בדירה עד שעתיים בלבד, לפני שהם חתמו על העסקה, שהיא כאמור העסקה הכי גדולה שהם רובם יבצעו בימי חייהם.
זאת אומרת, אם יש לי איזשהו חשד שאני אסתבך מבחינת תחבורה ציבורית, אם אני נשאר תחבורה ציבורית, או אם יש לי איזה חשש, אין לי הרבה מקומות לעשות קניות ברגל, ואז אומר שאני כל פעם צריך להוציא את הרכב, אז לא לחשוב, אוקיי, יהיה סבבה, כאילו, לא יהיה סבבה. בשלב מסוים אתה תתבאס שאין לך במרחק הליכה את הסופר הגדול, או את המכולת, או את הקופת חולים, או את הבנק, או כל מיני דברים כאלה, זה ימנע ממך הרבה פעמים לעשות סידורים. זה דבר אחד. צריך להבין גם כל מיני דקויות, למשל חינוך. זה שהנכס שלי קרוב לבית ספר, לא אומר שהאזור רישום של הנכס הוא לבית ספר הספציפי הזה, יש... ואז נכון. אוקיי, אז ראיתי שיש איזשהו בית ספר במרחק 200 מטר מהבית שלי, אבל בתכלס השכונה רשומה לבית ספר אחר, שנמצא אפילו אם זה 6-7 דקות מהבית שלי, אבל אני רציתי את הבית ספר השני, ועכשיו זה אומר שאני צריך להיכנס ראש בראש עם אגף החינוך בעירייה, כדי שהם ישנו לי את השיבוץ, שגם אם זה מסתדר.
סיפור אמיתי.
שגם זה מסתדר בסוף, זה התעסקות לא נעימה, ומכניסה הרבה לחץ לחיים. זאת אומרת, ככל שאתה תביא את עצמך למצב של יותר ודאות, אז גורם החרטה יצטמצם. אז בסופו של דבר, אם אני ככה רגע מסתכל מלמעלה, לפני שאתם נכנסים בכלל לראות נראה, תסתכלו שהמחיר המוצע באזור של הנכסים האחרים שנמכרו לאחרונה בשכונה. תבדקו שהבית ספר שאתם חושבים ללכת אליו הוא בכלל באזור רישום של הבית ספר, של הדירה. תבדקו שיש לכם לפחות כמה מהשירותים שאתם צריכים, לא צריך את כולם, אבל לפחות חלק מהשירותים שנמצאים במרחק הליכה. תבדקו שיש איזה שהם קווי תחבורה ציבורית שיכולים להוביל אתכם אפילו לעבודה, כי יש לכם פאנצ'ר, כי הפקקים בלתי נסבלים, כי יש חסימות פגישים, כי מפגינים עכשיו, לא יודע מה. תבדקו את השכנים, תבדקו שיש גינות במרחק הליכה, תבדקו מה מתוכנן בסביבה, כל הדברים האלה באמת, 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 ונתתי רשימה ארוכה, זה דברים שאפשר תוך חצי שעה אצלנו במדלן למצוא. משם תיכנסו לנכס, זה גם כמו שהתחלת ואמרת, ידע זה כוח, אתה בא, מול המתווך, מול המוכר, ואתה מראה לו שאתה יודע, שוואלה, הרבה שהולכת להיבנות פה בעתיד שכונה חדשה, שתעשה לך רעש ושתחסום לך את הנוף, אתה יודע את זה, זה לא בהכרח יגרום לך לא לקנות את הדירה, אבל אתה מראה למתווך שאתה יודע שהוא לא יכול לפרק אותך, זה כבר התחלה להיכנס למסע ומתן בנקודה יותר טובה. קוראי לי תלחרטט אותך.
תודה רבה לך רם.
תודה רבה לך מיכל.
נתראה בפרק הבא.
יופי, בשמחה.
תודה.